מושג הנישואין על כל המשמעויות ההלכתיות והרוחניות שלו הוא מושג שהתחדש על ידי התורה. אבל לפני מתן תורה, הנוהג היה שאם איש ואישה נפגשו ברחוב ומצא חן בעיניהם לחיות ביחד, ללא שום טקס של חופה וקידושין היו יכולים להיכנס לבית משותף ולהתחיל לחיות חיי אישות, וכך היו הילדים נולדים. וגם גירושין רשמיים לא היו, אלא בזמן שאחד מבני הזוג רצה להפר את הקשר שביניהם, מיד היה יכול להיפרד וללכת לו לדרכו. ומכיוון שניתנה התורה לישראל, נצטוונו במצוות עשה, שאם ירצו האיש והאישה לחיות ביחד, יעשו זאת רק לאחר קידושין וחופה, וכן אם ירצו להתגרש, יעשו זאת על ידי גט כריתות. החופה והקידושין מבטאים את היחס הנכבד של התורה לחיי הנישואין. אם הרצון הוא להגיע לקשר עמוק של אהבה, שמבוסס גם על הרבדים העמוקים של הנפש, ושדורש התמסרות ולפעמים אף הקרבה, הוא חייב להיות מעוגן במעשה הקידושין. זוהי משמעות המצווה, לעגן את היחסים שבין בני הזוג בחופה וקידושין, שבהם בני הזוג מתחייבים באופן המוחלט ביותר להיות זוג נשוי, ומתוך כך יש לקוות שיבנה בית אוהב ונאמן בישראל, ומתוך כך גם יגדלו בו ילדים טובים. החתונה מורכבת משני שלבים, קידושין וחופה. ופעם היו נוהגים להמתין 12 חודש בין הקידושין לחופה, ובאותם 12 חודשים הייתה אישה נקראת מאורסת, אבל לא נשואה. ובסוף השנה היו עורכים את החופה, היינו את הנישואין, ומניאז נחשבה אישה לנשואה. וכאן כדאי לציין שמה שאנו קוראים היום אירוסין אינו מה שהתורה קוראת אירוסין. כי בלשוננו אנו קוראים מאורסת למי שהחליטה להתחתן עם מישהו. אבל באמת, על פי ההלכה, מאורסת היא אישה שהתקדשה לאיש על ידי קידושין גמורים, כגון על ידי נתינת טבעת ואמירת הנוסח, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. וקידושין אלו יצרו זיקה מחייבת בין האיש לאישה, ומכמה בחינות האישה נחשבה לאשת איש, אלא שעד לחופה, שהוא זמן הנישואין, אסור היה להם לגור ביחד, ונפרט מעט יותר. תחילת ההתקשרות של בין בני הזוג נעשית על ידי קידושין, שם מעשה קניין שעל ידם נוצרת זיקה בין בני הזוג, ובשלושה דרכים ניתן לקדש אישה, וכיום נוהגים הכל לקדש את האישה בקניין כסף שנעשה על ידי נתינת הטבעת לאישה. ומרגע נתינת הטבעת שהיא מעשה הקידושין, נעשית האישה מקודשת ומיועדת לבעלה, והיא נקראת מאורסת. אבל עדיין אסור להם לחיות ביחד חיי אישות עד אשר תתקיים החופה. וכפי שהזכרתי, פעם היו נוהגים להמתין 12 חודש בין האירוסים לנישואין, דהיינו בין הקידושין לחופה. ובאותה שנה היו בני הזוג מתכוננים לחתונה, הן מהבחינה הנפשית והן על ידי הכנות מעשיות כגון הכנת הבית והבגדים וסעודת החתונה. לא קשה להבחין ביופי המיוחד שבהמתנה הממושכת בת השנה של הזוג המקודש והמאורס, שהיה מצפה ומייחל ליום החתונה, ליום שבו יתחיל לחיות יחד עם אשתו. וודאי שאותה השנה הייתה מעמיקה את היחס הנפשי והרוחני שביניהם. אבל במשך הזמן והגלויות נתרבו סיבות שהביאו לאיחוד האירוסין עם הנישואין. ראשית, קרו מקרים שבין האירוסין לנישואין נאלצה משפחת החתן או הקלה לברוח ממקומה, וכך נשארו בני הזוג קשורים ביניהם בקשר של קידושין, בלי יכולת לממש את הקשר על ידי נישואין, וגם ללא יכולת להתירו על ידי גט. ועוד קרו מקרים שבין האירוסין לנישואין לא הקפידו בני הזוג על שמירת הצניעות שביניהם, ומסיבות אלו ועוד נתקבל בכל ישראל המנהג לאחד את האירוסין והנישואין לזמן אחד, שהוא יום החתונה. וכך בעת החתונה נערכים גם האירוסין שהם הקידושין על ידי הטבעת, וגם הנישואין על ידי העמדת החופה. אחד ההבדלים המרכזיים שבין היהדות לשאר הדתות, שהיהדות חותרת לתיקונו השלם של העולם. ושאר הדתות התייאשו מתיקון העולם הזה על כל מרכיביו הגשמיים, והם קוראות למאמיניהם להתנתק מחיי העולם הזה, ולברוח אל עולם רוחני שעלה בדמיונם, כדי להינצל מהתסכול והצער שיש בחיי העולם הזה. אולם היהדות חותרת לתיקון העולם הזה על כל מרכיביו, ולכן גם קריטת ברית הנישואין אינה מתבטאת רק על ידי דיבורים יפים או הבעת רצון נאצל תוך תלישות וניתוק מהצדדים המעשיים והממשיים של העולם, מה שעלול בסופו של דבר לגרום לאיבוד האהבה והקשר העמוק שבין בני הזוג. אלא קריטת הברית שבין החתן והכלה נעשית על פי התורה בקניין קידושין, מעשה קניין שנותן ביטוי ממשי ומחייב לאהבה ולחלומות שנרקמו בליבם של בני הזוג. וכמו שכל שינוי במעמד של אדם או חפץ נעשה על ידי מעשה קניין, כך גם החתונה והמעבר של האישה ממעמד של פנויה למעמד של אשת איש נעשית על ידי קניין. קניין שנקרא קידושין משום שיש בו התקדשות והתייחדות. ואומנם אמרו חז"ל שבשלושה דרכים האישה יכולה להתקדש, בכסף, בשטר ובביאה. אבל למעשה נוהגים כולם לערוך את הקידושין אך ורק על ידי קניין כסף שנעשה על ידי נתינת הטבעת. ומאחר וכסף לא צריך להיות דווקא מטבע, אלא אפשר גם להשתמש בשווה כסף, לכן נהגו לקדש את האישה בטבעת שתוכל לעונדה תמיד על ידה ותשמש לזיכרון לקידושיה. בפעם הבאה נסביר איך קניין הכסף מתבצע כיום על ידי נתינת הטבעת. כדי להסביר את משמעות קניין הקידושין, שעל ידם נוצרת הזיקה שבין הכלה לחתנה, ראוי להקדים תחילה הקדמה כללית. תפיסת העולם האחדותית של התורה, היינו שיש בורא אחד לעולם על כל מרכיביו הרוחניים והגשמיים, מחייבת שלכל רעיון רוחני יהיה ביטוי ממשי ומעשי בעולם. ולכן יש בתורה מצוות מעשיות. וכך העולם, על כל מרכיביו החומריים, מקבל משמעות וערך, וגם הערכים הרוחניים שוב אינם מנוכרים ותלושים מהמציאות, שהרי יש להם ביטוי ממשי על ידי המצוות המעשיות. ולכן, על פי מצוות התורה, גם קריטת ברית האהבה המקודשת שבין החתן לכלה לא תחול עד שלא תקבל ביטוי ממשי ומוחשי על ידי קניין הקידושין. וקניין הקידושין נעשה כיום על ידי שהחתן נותן כסף לכלה ובזה היא מתקדשת לו. ובפרוטה אחת בלבד אפשר לקיים את הקידושין. כלומר, יכול החתן לקחת פרוטה ולתיתה לכלה ולומר לה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו כדת משה וישראל. ואם הכלה תסכים, היא תהיה מקודשת. והטעם לכך הוא שכסף הקידושין לא נועד להיות תשלום עבור ערכה של הכלה, שהרי שום סכום כספי לא ישווה לערכה. העניין הוא שצריך שיהיה איזה ביטוי קנייני ממשי לקידושין, וכבר בפרוטה אחת ניתן לבצע קניין. אבל דבר שערכו פחות משווה פרוטה אינו נחשב בעיני האדם, ולכן אי אפשר לבצע בו קניין. ועל פי זה קבעו חכמים שהסכום המזערי שעל פיו ניתן לקיים את הקידושין הוא פרוטה או שווה פרוטה. וכאן המקום להדגיש שאין הקידושין חלים ללא הסכמתה המלאה של הכלה. ואפילו אם ישקול אדם לידי האישה מיליארדי שקלים ויאמר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל במיליארדי שקלים אלו, כל זמן שהכלה לא תסכים להתקדש, אין הקידושין חלים. ולעומת זאת, בפרוטה אחת אפשר לקיים את הקידושין אם הכלה תסכים להתקדש. וכל זה מחדד את מה שאמרתי, שכסף הקידושין אינו צריך להיות שווה ערך לכלה, אלא הוא רק מבטא באופן קנייני ממשי את המעמד החדש של האישה ואת כריתת הברית שביניהם. היום נבאר כמה מפרטי הלכות הקידושין שבחתונה. אף שמצד הדין ניתן לקיים את קניין הקידושין על ידי שהחתן ייתן לכלה כל דבר ששוויו למעלה מפרוטה, מכל מקום נהגו כולם לקדש כיום על ידי טבעת. על פי רוב המנהגים בטבעת מזהב טהור, ויש שנהגו בטבעת כסף. וכדי שהקניין יתבצע בשלימות, ראשית צריכה הכלה להסכים לקידושין. והסכמתה מתבטאת בכך שהיא מושיטה את אצבעה ומוכנה שהחתן יענוד עליה את טבעת הקידושין. ונהגו שהחתן והכלה לא ישתו משקה חריף בכל יום החתונה, כדי שהסכמתם לקידושין תהיה בדעה צלולה. ואחת הסיבות למנהג לצום ביום החתונה הוא כדי לשמור על הדעה הצלולה, וכדי שלא להשתקרו באותו היום כפי שנוהגים חלק מהחתנים שאינם יהודים. ועוד צריך שלא תהיה שום טעות או ספק בקידושין, שאם למשל תחשוב הקלה שהטבעת שווה נניח 1,000 שקלים, ובאמת שוויה בסך הכל 50 שקלים, ייתכן שהקידושין פסולים, מפני שדעתה של הקלה להתקדש על ידי טבעת יקרה, ולא על ידי טבעת פשוטה. ולכן נהגו לקדש בטבעת פשוטה, ללא פיתוחים וללא אבנים יקרות, שהאפשרות לטעות בשוויה מצומצמת. ועוד נוהגים שהרב שואל את העדים בנוכחות הקלה האם הטבעת שווה לפחות פרוטה, והם עונים בחיוב, וגם הקלה מסכימה, ועל ידי כך ברור שאין שום טעות בקידושין, משום שכל טבעת מזהב שווה לפחות פרוטה.